שלום רב. זוהי גרסה מוקלטת לספרו של איתי ברון, מעליונות אווירית למהלומה רב-מימדית, השימוש בכוח האווירי ומקומו בתפיסת המלחמה הכוללת של ישראל. הספר הופץ כמזכר 219 של המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS בינואר 2022 והוקלט באולפן אוניברסיטת תל אביב. עורכת הסדרה דוקטור ענת קורץ, עורכת לשון דוקטור יעל ברמס, קריינות עודד גושן. במהדורה המוקלטת של הספר לא נכללים מראי המקום לציטוטים וההפניות למקורות המפורטים במהדורה המודפסת. על המחבר ועל הספר. בספר זה אני מסכם את עיסוקי רב השנים בשימוש בכוח אווירי ובתפיסת ההפעלה שלו. שירתתי בלהק מודיעין של חיל האוויר יותר משני עשורים. בתשעה ביוני 1982, סמוך לתחילת שירותי הצבאי, ובהיותי חייל צעיר, הייתה לי הזכות הגדולה להיות בצוות המצומצם שהוביל את המאמץ המודיעיני במבצע לתקיפת צוללות הטק"א הסוריות בבקעת הלבנון, ארצב 19. לא צריך היה חוש היסטורי מפותח במיוחד כדי להבין את חשיבותו העצומה של המבצע הזה, ואין לי ספק שהוא השפיע עמוקות על המסלול שבחרתי. המודיעין של חיל האוויר נמצא במרכז החשיבה המבצעית, והלחימה האווירית כולה מבוססת על מודיעין ותלויה בו. בשנים שאחר כך ובשורה של תפקידים, התמודדתי עם צמיחתו של דור האויבים מחדש ועם צורת הלחימה שלו, שכוונה בעיקר נגד הכוח האווירי ויכולותיו. בשנותיי האחרונות בחיל האוויר הייתי שותף לשינוי התפיסתי העמוק שעבר החיל מקבלן פיצוצים לאדריכל, וכתבתי חלק מן הטקסטים ששימשו בסיס לתהליך מרתק זה. בשני העשורים האחרונים, התבוננתי בחיל האוויר ממגוון נקודות המבט שיצרו התפקידים שמילאתי. מפקד מרכז דדו לחשיבה צבאית בינתחומית, ראש חטיבת המחקר באגף המודיעין, אמן, שותפה מרכזית לחיל האוויר במערכה שבין המלחמות, וסגן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. במשך השנים כתבתי מאמרים על הכוח האווירי, על מקומו ועל אופן ההתמודדות שלו עם השינוי במאפייני הלחימה ובאויבים. בשנת 2020 התבקשתי ללמד בתוכנית ללימודי ביטחון באוניברסיטת תל אביב, קורס שזכה לכותרת כוח אווירי, מבצעים, מלחמות ורעיונות. במהלך הכנתו של הקורס בלט בחסרונו חיבור מקיף על השימוש בכוח האווירי ועל מקומו בתפיסת המלחמה הכוללת. ספר זה הוא אפוא סיכום של התובנות שעלו מן העיסוק המעשי והעיוני שלי בהפעלת הכוח האווירי, והן של התובנות שעלו בדיונים המעניינים עם משתתפי הקורס. דוקטור יעל ברמס ערכה את הספר בכישרון רב. הערות חשובות לטיוטות המוקדמות של הספר נתנו האלוף במילואים עמוס ידלין, תת-אלוף במילואים דוקטור מאיר פינקל וגל פרל פינקל. טיוטות מתקדמות יותר זכו לבחינה מפורטת ומועילה מאוד של אלוף במילואים פרופסור איציק בן ישראל, תת-אלוף במילואים שלמה ברום, דוקטור ענת קורץ, סעל במילואים רוני אמיר, אוצר בלום של ידע וחומרים על הכוח האווירי, העיר אף הוא הערות מהותיות וסיפק תיעוד רב ערך שהיה חסר לי. פרופסור עזר גת העיר את עיניי בסוגיה מקצועית ספציפית, ופרופסור דימה אדמסקי סייע לי בסוגיה נוספת. המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, שימש לי בית מקצועי בשלוש השנים האחרונות, ואני מבקש להודות לראשי המכון אלוף במילואים עמוס ידלין ופרופסור מנואל טרכטנברג, ולמנהל המכון תת-אלוף במילואים אודי דקל על הסיוע בכתיבת הספר. האחריות לתוצר הסופי היא כמובן שלי. אני מבקש להודות לאנשי הצנזורה הצבאית ולוועדת השרים למתן היתרים לפרסום על הטיפול היעיל באישור הספר לפרסומו. מבוא ותמצית. השימוש שעשתה ישראל בכוח האווירי שלה לאורך שבעה עשורים עמוסי אתגרים ופעילויות, משקף בדרך כלל חשיבה יצירתית, קבלת החלטות נועזת ויכולת ביצוע מרשימה ומדויקת. לאורך התקופה הפך חיל האוויר מגוף קטן ודל במטוסים ובטייסים, שהייתה ספקנות רבה בנוגע ליכולותיו ולחשיבותו, למרכיב מרכזי מאוד בעוצמה הצבאית הכוללת של ישראל. שורה של שינויים והתפתחויות הובילו לכך שמאז שנות ה-90, מעניקה הצמרת המדינית והצבאית של ישראל עדיפות ברורה לשימוש בכוח האווירי במבצעים ובמלחמות על פני שימוש בכוחות היבשה. מלחמת לבנון השנייה בשנת 2006 ביטאה באופן הברור ביותר את העדיפות הזאת. האכזבה מן האופן שבו התנהלה ומתוצאותיה הובילה לוויכוח סוער שעודנו מתקיים על תפיסת הלחימה הכוללת של ישראל ועל מקומו של הכוח האווירי במסגרתה. עם זאת, גם בשנים שאחריה ניכרת בבירור העדיפות להפעלת הכוח האווירי ולבניין כוחו של חיל האוויר. עניינו של ספר זה הוא הן בשימוש שעשתה ישראל בכוח האווירי שלה לאורך השנים, והן בשינוי שחל במקומו בתפיסת המלחמה הישראלית הכוללת. שינוי זה משתקף באופן ברור בתפיסת ההפעלה לניצחון שמקדם מאז שנת 2019 הרמטכ"ל אביב כוכבי. לפי תפיסה זו אמור חיל האוויר לעמוד במרכז המהלומה הרב-מימדית, שהיא מרכיב עיקרי במאמץ להכרעה צבאית ולניצחון במלחמה. זאת לצד התמרון הרב-מימדי וההגנה הרב-מימדית. במאמר שפרסם מפקד חיל האוויר עמיקם נורקין בשנת 2020, הוא תיאר בהרחבה צורת לחימה המבוססת על רצף מהלומות. תכליתן העיקרית היא להשיג פגיעה מהירה ומשמעותית ביכולות ובאפקטיביות של הפעולה של האויב, על מנת לאלצו להסכים לסיום מהיר של הלחימה באמצעות פגיעה מהירה ומפתיעה ביכולות מפתח. הרעיון לפי נורקין הוא שלאחר כמה מהלומות ישאף האויב לסיום הלחימה על מנת להימנע מספיגת נזק נוסף, או עקב הבנתו שהוא אינו יכול להשיג את יעדיו ולממש את האסטרטגיה שגיבש. השגת פגיעה זו נשענת על היכולת לייצר, לתכנן, לשלוט ולתקוף במדויק היקף גבוה מאוד של מטרות, מאות רבות, בזמן קצר, דקות רבות. המאמר של נורקין ראוי לניתוח ביקורתי, אך חשיבותו היא בכך שהוא מספק תיאור של גישה שלמה ויציבה יחסית שהתפתחה בעשורים האחרונים. גישה זו הניחה את הבסיס התפיסתי לעדיפות הגלויה שניתנת בישראל להפעלת הכוח האווירי ולבניינו. לפי גישה זו, הכוח האווירי הפך למרכיב העיקרי של צורת לחימה האמורה להתנהל בעיקר באמצעות אש מן האוויר ומודיעין מדויק. גישה זו מנוגדת לתפיסה שרווחה בעשורים הראשונים לאחר הקמת מדינת ישראל וצהל. לפי תפיסה זו, הכוח האווירי הוא אכן גורם חיוני מאוד ומרכיב מרכזי בהרתעה הישראלית, אך תפקידו העיקרי במלחמה הוא להגן על שמי המדינה ולסייע למאמץ של ההכרעה הצבאית שמובילים כוחות היבשה המתמרנים. הגישה שתיאר נורקין החלה להתפתח בחיל האוויר ובמטכ"ל בשנות ה-90 של המאה ה-20, הבשילה בעשור הראשון של המאה ה-21, וקיבלה ביטוי מעשי יותר בעשור האחרון. ההחלטות שקיבלו כל הממשלות מאז שנות ה-90 על הפעלת כוח צבאי במבצעים רחבי היקף, שיקפו את יישומה של גישה זו. בספר זה נידונות השאלות כיצד התפתחה הגישה זו, מהן מקורותיה ומהן השלכותיה, ועד כמה היא רלוונטית לאתגרים הנוכחיים והעתידיים של ישראל. המושג כוח אווירי מורה בספר הן על מכלול האמצעים המשמשים ללחימה במימד האווירי, והן על העוצמה שהם מפיקים ומפעילים. רשימת האמצעים כוללת מטוסי קרב, מטוסי תובלה, מסוקי סער וקרב, כלי טייס בלתי מאוישים, מערכות הגנה אווירית, והגורמים המסייעים, מודיעין, שליטה ותחזוקה. העדיפות הברורה כל כך שניתנת לכוח האווירי בעשורים האחרונים אינה תופעה ישראלית ייחודית. אך מבט השוואתי מלמד שהמקרה הישראלי הוא קיצוני במיוחד. הסיפור של חיל האוויר הישראלי הוא אפוא גם מקרה מבחן מרתק שיכול לספק תשתית מועילה על הדיון הכללי יותר על מאפייניו, יכולותיו ומגבלותיו של כוח אווירי. העדיפות לכוח האווירי בתפיסת המלחמה הכוללת של ישראל התפתחה בהדרגה לאורך השנים. היא תוצאה של שינויים חברתיים ופוליטיים, של התפתחות טכנולוגית ושל תמורות במאפייני המלחמה ובאופי האויבים שעימה מתמודדת ישראל. את שורשיה אפשר לזהות כבר במעמד הייחודי שנתנו לחיל האוויר, האבות המייסדים של תפיסת הביטחון הישראלית. הצמרת המדינית של ישראל זיהתה כבר בראשית הדרך את יכולותיו הייחודיות של הכוח האווירי ואת חשיבותו. היא התמידה בעדיפות שהעניקה לו והקצתה לבניינו משאבים רבים לאורך כל התקופה. בעזרת הדרג הצבאי הבכיר, ובעיקר בעזרת מפקדי חיל האוויר, היא גם ידעה לעשות בכוח האווירי שימוש יעיל בניסיון בדרך כלל מוצלח להתמודד עם בעיות אסטרטגיות שחלקן היו עתירות סיכונים ומורכבות. הביטוי צבא זר אך ידידותי מיוחס לרמטכ"ל רפאל איתן, ומשקף את היחס המורכב של אנשי היבשה לחיל האוויר. ואכן הדרג הצבאי הבכיר גילה לעתים ספקנות רבה בנוגע ליכולותיו של הכוח האווירי. עם זאת, גם הוא התגייס בדרך כלל לבניין כוחו, ראה בו מרכיב חשוב בסל היכולות הצבאיות, וידע לעשות בו שימוש הן במלחמות והן במבצעים ייחודיים בין המלחמות. הנטייה להפעיל את הכוח האווירי במבצעים שבין המלחמות היא אחד מן המאפיינים המובהקים ביותר העולים מן ההתבוננות במקרה הישראלי מאז שנות ה-60, לאחר עשור של הימנעות מהפעלתו עקב החשש מהסלמה. נטייה זו באה לידי ביטוי בעשורים שאחר כך, במשימות תקיפה ייחודיות דוגמת תקיפת הקורים בעיראק ב-1981 ובסוריה ב-2007. כמו כן במבצעי יירוט, שחלקם נועדו לעיצוב כללי המשחק ולעיתותים מסוגים שונים, ובמבצעי חילוץ ארוכי טווח דוגמת מבצע יונתן ב-1976 והמבצעים להעלאת יהודי אתיופיה. הפעלת הכוח האווירי בדרך זו הניחה גם את הבסיס התפיסתי לשימוש האינטנסיבי בכוח האווירי במערכה שבין המלחמות המתנהלת מאז שנת 2013. לשימוש המוצלח בדרך כלל בכוח האווירי בין המלחמות הייתה גם השפעה רבה על השינוי במקומו של הכוח האווירי בתפיסת המלחמה הכוללת של ישראל. למבנה הכוח הצבאי של ישראל ולפרקטיקה הייחודית שהתפתחה בעניינו של חיל האוויר, היה תפקיד חשוב בעיצוב השימוש שעשתה ישראל בכוח האווירי שלה. המודל הישראלי מגדיר את כפיפותו של מפקד חיל האוויר לרמטכ"ל ולאסטרטגיה הצבאית הכוללת של צה"ל, אך גם מקנה לו עצמאות רבה, גישה ישירה לדרג המדיני והשפעה אישית גדולה. גורמים חשובים נוספים שעיצבו את השימוש בכוח האווירי היו התרבות המבצעית המקצועית שהתפתחה בחיל האוויר עצמו, ובעיקר החיכוך האינטנסיבי השוטף עם האויב במבצעים ובמלחמות. חוקרים אחדים עסקו בשאלת ההשפעה של הכוח האווירי על ההיסטוריה בהקשר הגלובלי. המקרה הישראלי ממחיש באופן הברור ביותר שחיל האוויר פועל ברמה הטקטית, אבל ההשפעה שלו היא אסטרטגית. מלבד ההשפעה המוחשית במבצעים ובמלחמות, השימוש המצטבר שעשתה ישראל בכוח האווירי שלה השפיע במידה רבה על האופן שבו עוצבו תפיסות הלחימה של אויביה, על האופן שבו נבנה הכוח הצבאי שלהם ועל נכונותם להפעיל את כוחם זה. השפעה זו מתבטאת בשני היבטים עיקריים. האחד הוא הדגש המתמשך שנתנו ועדיין נותנים אויביה של ישראל לתפיסות הגנתיות, להצטיידות במערכות הגנה ומיגון ולבניית מערכים הגנתיים. השני הוא הפניה של אותם אויבים לפתרונות התקפיים יצירתיים, הן בתחום אמצעי הלחימה והן בתחום תפיסות הלחימה, כדי להתמודד עם העליונות האווירית של ישראל. מבט רטרוספקטיבי על חיל האוויר חושף גם את מגבלות השימוש בכוח אווירי, את רגישותו לצורות הפעלה שגויות, את תלותו העצומה במודיעין ואת פערי הציפיות החוזרים ונשנים בנוגע ליכולותיו. לחיל האוויר היו גם כישלונות גדולים, והוא נקלע לאורך השנים לקשיים ולמשברים קשים. הפגיעה בעליונות האווירית עקב הופעתן של סוללות טילי קרקע אוויר, תאונות קשות באימונים ובמבצעים, פרשיית שחיתות גדולה, התרחקות האיומים למעגלים רחוקים על גבול הטווח היעיל של כלי הטייס, ובעשורים האחרונים שינוי במאפייני האימותים, העברתם למרחב אורבני צפוף, וכניסתם לזירה בהיקף נרחב מאוד של טילי קרקע-קרקע ושל רקטות, שערערו את היכולת להגן על העורף הישראלי. חיל האוויר הצליח בדרך כלל להתאושש מן הכישלונות ומן המשברים, ולהפגין יכולת עמידה, הסתגלות והשתנות שאפשרו לו לפתור בעיות מבצעיות, להתאים עצמו לזירת פעולה חדשה, ולפתח יכולות ותפיסה ייחודיות. עם זאת, בחלק מן המקרים, הפתרונות היו טקטיים, והתקשו להתמודד עם שינויים מערכתיים ואסטרטגיים שיזמו אויביה של ישראל. ואכן, יכולתם של האויבים למצוא פתרונות יצירתיים מגוונים לשימוש בכוח האווירי, היא מאפיין מובהק גם של המקרה הישראלי. מסיבה זו, וכפי שעולה מניתוח שבעת העשורים, המושג עליונות הוא מושג יחסי וזמני, המחייב מחשבה עמוקה בנוגע לעתיד. בעשורים האחרונים התפתח דור אויבים חדש, שתפיסת ההפעלה שלו מאתגרת מאוד את יכולותיו של הכוח האווירי ואת תפיסת המלחמה הכוללת של ישראל. להתפתחות זו יש גם השלכות על העליונות האווירית. בפברואר 2018, לראשונה זה עשרות שנים, הופל מטוס קרב ישראלי סופה F-16I באמצעות טיל קרקע אוויר סורי. זה קרה במהלך תקיפה של מטרות איראניות בסוריה במסגרת המערכה שבין המלחמות. מדובר באירוע בודד, והמטוס הופל באמצעות מערכת נשק מיושנת בשטח ישראל. עם זאת, הוא המחיש שבשנים האחרונות גוברים האיומים על העליונות האווירית ארוכת השנים של חיל האוויר בזירה הצפונית. זאת עקב השילוב בין הנוכחות הרוסית בזירה לתפוצתן של מערכות הגנה אווירית מתקדמות ולשינויים במאפייני הפעולה של האויב. מספרן הקטן של מערכות הנשק העיקריות, מחירן הגבוה ופגיעותן הרבה, יחייבו את הכוח האווירי להשקיע מאמץ הולך וגובר כדי לשמור על שרידות מרכיביו באוויר, על הקרקע ובתווך האלקטרומגנטי. על חיל האוויר נכתבו לאורך השנים לא מעט ספרים. טייסים כמו יפתח ספקטור, רן רונן פקר, דני שפירה, יואש צידון צ'אטו, עמוס אמיר, גיורא פורמן, גיורא רום, יובל אפרת, גיורא אבן אפשטיין, כולם כתבו בהרחבה על חוויות הטיסה הקרבית שלהם במבצעים ובמלחמות. שני ספרים נוספים הם אוספים של חוויות טיסה כאלו, כהן ולוי והלפרין ולפידות. ארבעה ממפקדי חיל האוויר לשעבר, ויצמן, פלד, חלוץ ושקדי, כתבו בעצמם ספרים. וספר נוסף נכתב על מוטי הוד. זאב שיף כתב ספר על חיל האוויר בסדרה צהל בחילו, וגם אהוד יונאי כתב ספר על ההיסטוריה של חיל האוויר עד תחילת שנות ה-80. אורי בר יוסף פרסם לאחרונה ספר מקיף על חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים, ואבירם ברקאי כתב על טייסת 201 במלחמה זו. הענף לתולדות חיל האוויר הפיץ לציבור שורה של מחקרים על חיל האוויר, מהתפתחות התעופה הביטחונית בארץ ישראל לפני הקמת המדינה, דרך עלילותיו של חיל האוויר במלחמת העצמאות ובמלחמת סיני, ועד ערב מלחמת ששת הימים. אמבר ואחרים, כהן, לחיש ועמיתי. חיל האוויר היה גם שותף מרכזי בסדרת הרצאות שהפכה לספר בהוצאת האוניברסיטה המשודרת. רוב הכתיבה הזאת עוסקת בשלושת העשורים הראשונים להיווסדו של חיל האוויר ומספרת סיפור אחיד ומוכר יחסית. חיל האוויר הוקם במלחמת העצמאות והתקשה לבוא בה לידי ביטוי. הוא התארגן, נבנה ונאבק על עצמאותו בשנות ה-50, השמיד את חילות האוויר של מדינות ערב במבצע מזהיר ביומה הראשון של מלחמת ששת הימים, נתקל בבעיית הטילים במלחמת ההתשה ולא מצא לה פתרון, כשל במלחמת יום הכיפורים, ספג במהלכה אבדות כבדות ולא הצליח לסייע לכוחות היבשה במשימותיהם. את הלקחים שהפיק מכישלון זה מימש במבצע המוצלח לתקיפת הטקה במלחמת לבנון הראשונה. על התקופה המאוחרת יותר, משנות ה-80 ואילך, נכתב פחות. והסיפור של חיל האוויר בארבעת העשורים האחרונים מורכב יותר וברור פחות. הוא קשור כבר לשינויים במאפייני הלחימה, לצמיחתו של דור האויבים מחדש, ולשינויים עמוקים שחלו בחשיבה הישראלית על ענייני צבא וביטחון, לרבות יחסה של החברה בישראל למלחמה ולמחירה. בעשורים האחרונים חלו גם שני שינויים גדולים במבנה הכוח האווירי. כניסתם לשירות בהיקף הולך וגובר של כלי טייס בלתי מאוישים או מאוישים מרחוק, כטב"מים או כטממים, למגוון של משימות, והצטיידות במערכות הגנה אווירית בעיקר נגד איום הטילים והרקטות שנהיה מרכזי. שני התחומים מתבססים בעיקר על טכנולוגיות ישראליות ייחודיות, והפכו להיות מרכיב מרכזי ביכולת הכוללת של הכוח האווירי להתמודד עם אתגרי התקופה. שינויים אלו מעוררים שאלות כבדות משקל על דמותו העתידית של הכוח האווירי, הן בקשר לכמות הפלטפורמות המאוישות ולמידת השימוש בהן לעומת כטב"מים ותקק מדויקים, והן בקשר ליחס בין אמצעים הגנתיים ולאמצעים התקפיים. זאת מבחינת כמותם ומידת השימוש בהם. דילמה נוספת קשורה להיקף ההצטיידות בפלטפורמות המתאפיינות בסיכויי גילוי נמוכים, חמקנות, תכונה הנהפכת לכרטיס הכניסה לסביבה רוויית איומים. ספר זה עוסק פחות בחיל האוויר עצמו, ויותר בשימוש שנעשה בו, בחשיבה על הפעלתו ובמקומו בתפיסת המלחמה הכוללת. הספר כולל 9 פרקים. בפרק הראשון מונחת תשתית עיונית כללית לדיון בשימוש בכוח האווירי ובמקומו בתפיסת המלחמה הכוללת. נידון בו המושג כוח אווירי, משמעותו והרעיונות השונים על צורת הפעלתו. התבוננות ארוכת שנים בהתפתחות החשיבה הישראלית על מקומו של הכוח האווירי ועל תפיסת ההפעלה שלו, מלמדת שהם במידה רבה יצירה ישראלית עצמאית. עם זאת החשיבה הישראלית מושפעת הן מן החשיבה ומן התפיסות של צבאות זרים, והן מן הדיון התיאורטי על השימוש בכוח האווירי שמתנהל מאז היווצרו בראשית המאה ה-20. בפרק נזכר הדיון על השימוש בכוח האווירי מימי ההוגים הראשונים ומרעיון התקיפה האסטרטגית שהם פיתחו, ועד לרעיונות מתקדמים יותר, דוגמת מערכה אווירית ומבצעים מבוססי אפקטים. בפרק מתואר גם הדיון התיאורטי על יכולותיו של הכוח האווירי ועל מגבלותיו, לרבות העיסוק בשאלה הוותיקה, האם כוח אווירי לבדו יכול להביא להכרעה צבאית ולניצחון במלחמה. מוצגת בפרק גם הכתיבה משני צידיו של הוויכוח האקדמי, בין הטוענים כי הסיפור של הכוח האווירי הוא סיפור עקבי של הצלחה והוא יימשך גם בעתיד, ובין המתארים את דעיכתו. בפרק השני נידונות השנים 1948 עד 1968, מהקמת חיל האוויר במלחמת העצמאות ועד לתפקיד החשוב שמילא במלחמת ששת הימים. בשנים אלו התגבשה תפיסת ההפעלה המקורית של צה"ל, שראתה במהלך המתמרן של כוחות היבשה את המרכיב המרכזי במאמץ להשגת הכרעה צבאית ברורה וחד משמעית וניצחון במלחמה. בהתאם לתפיסה זו, נקבע תפקידו האופרטיבי של חיל האוויר. להגן על שמי המדינה, לאפשר את מימושו של המהלך המתמרן ולסייע לו. המודעות לכך שלחיל האוויר יש תפקיד גם ברמה האסטרטגית הייתה קיימת כמובן. אך תפקיד זה זוהה בעיקר עם היכולת לתקוף את התשתית הלאומית, צבאית ואזרחית, בעומק שטחו של היריב, ועם המשמעות של ההרתעה של יכולת זו על היבטיה הרחבים ביותר. מתחילת שנות ה-60 נעשה גם המטה הכללי של צה"ל, שותף לתפיסה שלפיה כל מהלך צבאי צריך להיפתח במכת פתע אווירית מקדימה, ותקיפת שדות התעופה נהייתה למשימתו העליונה של החיל. מבצע מוקד במלחמת ששת הימים מימש את תפיסת ההפעלה המקורית, והצלחתו סימנה במידה רבה את סיומו המוצלח של תהליך העיצוב של חיל האוויר. בפרק השלישי נדונות השנים 1969 עד 1982, ממלחמת ההתשה ועד לאחר מלחמת לבנון הראשונה. שנים אלו עיצבו במידה רבה את דמותו של חיל האוויר לעשורים הבאים. גבר בהן השימוש בכוח האווירי, אבל החלו להתברר גם האתגרים החדשים שלפניו. האתגר המרכזי שחיל האוויר עסק בו בשנים אלו היה השגת עליונות אווירית לנוכח מערכות ההגנה האווירית החדישות שנכנסו לזירה, בעיקר סוללות הטקה. התמודדות מתסכלת ראשונה עם בעיית הטילים הייתה במלחמת ההתשה. והכישלון המהדהד של מבצע דוגמן 5 במלחמת יום הכיפורים הוביל לאובדן האמון ביכולתו של חיל האוויר לסייע במאמץ ההכרעה הצבאית, ולגישה שלפיה הטיל כופף את כנף המטוס. כישלון זה גם חשף באופן הברור ביותר את התלות העמוקה של הכוח האווירי במודיעין מדויק ועדכני, מן הסוג שלא היה בה נמצא לפני מלחמת יום הכיפורים. גם את הצורך בשינוי תפיסתי עמוק בנוגע לקשר שבין המודיעין ובין המבצעים. תהליך הפקת לקחים מרשים של חיל האוויר בתמיכת המטכ"ל הגיע לסיאו במבצע המוצלח של תקיפת סוללות הטקה הסוריות במלחמת לבנון הראשונה, ארצב 19. מבצע זה עיצב למשך שנים רבות את העליונות האווירית הישראלית, אך היה גם אחד מן הגורמים שהובילו את אויביה של ישראל להעניק עדיפות לבניין מערכים גדולים של תקק, ובהמשך גם רקטות, כדי להתמודד עם עליונות זו. בפרק הרביעי נידונות השנים 1983 עד 2000. בשנים אלו, חל למעשה השינוי ביחס המסורתי שביטאה תפיסת ההפעלה המקורית של צה"ל בין המהלך המתמרן של כוחות היבשה ובין כוח האש האווירי. את סימני המעשיים של התערערות היחס הזה אפשר היה לזהות כבר במבצעי האש בלבנון בשנות ה-90, דין וחשבון, ענבי זעם, והיא שיקפה ארבע התפתחויות חשובות הקשורות זו בזו. האחת היא התקברות האיומים על המהלך המתמרן שהומחשו במלחמת יום הכיפורים ובמלחמת לבנון הראשונה. השנייה היא השינוי היסודי במתאר האיומים שעימם התמודדה ישראל. הירידה באיום מצד המדינות שעימן יש לגבול משותף, והתפתחותם של ארגוני טרור וגרילה, חיזבאללה בלבנון וחמאס ברצועת עזה, שאימצו תפיסת לחימה חדשה ונהיו לגורמים העיקריים שאתגרו את ישראל. השלישית היא הבשלתן של התפתחות טכנולוגית ששינו מן היסוד את יכולת הפעולה מן האוויר. והרביעית היא שינוי במאפייני העימותים הצבאיים ובעצימותם. כל אלו חברו לשורה של שינויים חברתיים ופוליטיים שאפיינו את החברה הישראלית, וחברות בדמוקרטיות מערביות ליברליות אחרות. שינויים אלו החריפו מאוד את האילוצים על הפעלת כוחות היבשה, והבליטו את חשיבותו ואת יכולותיו הייחודיות של הכוח האווירי. ההחלטות המעשיות על אופן הפעלת הכוח הצבאי הישראלי בשנות ה-90 של המאה הקודמת, הקדימו את ההתפתחות התפיסתית בעניין מקומו של הכוח האווירי בתפיסת המלחמה הישראלית. בפרק החמישי נדונות השנים 1999 עד 2006. בשנים אלו החל חיל האוויר עצמו לאמץ גישה שלפיה הוא אינו יכול עוד להיות רק קבלן פיצוצים למשימות שמטילים עליו גופים אחרים. עליו לפתח גם יכולות של אדריכל, המשתתף בעיצוב תפיסת הלחימה הכוללת, ולא רק מנהל מבצעים ומבצע משימות. גישה זו נבעה מהבנת השינויים העמוקים והאילוצים שתוארו בפרק הרביעי ומהפנמתם. בשנים אלו נכתבה לראשונה תפיסת ההפעלה של חיל האוויר, והתפתח מושג המהלומה, שביטא את מקומו העדכני של הכוח האווירי בתפיסת ההפעלה הכוללת של הצבא. במרכזו של פרק זה עומדים טקסטים שנכתבו בעקבות הדיון הסוער שהתנהל בעניין זה, ושעורר גם ויכוח מחודש בשאלת תרומתו של הכוח האווירי להכרעה הצבאית ולניצחון במלחמה. בשני הפרקים הבאים מתוארים אופן הפעלת חיל האוויר באימותים שהתרחשו בעשור הראשון של המאה הנוכחית, וכן מתואר המפגש של הדיון התיאורטי על יכולותיו החדשות של הכוח האווירי עם המציאות המזרח תיכונית. בפרק השישי נידונה תקופת האינטיפאדה השנייה, 2000 עד 2005. מתוארים בו האופן שבו הופעל חיל האוויר במהלך האימות, פערי הציפיות בנוגע להשפעה של הפעלתו ותהליך ההתאמה שלו למשימות רלוונטיות בסביבה שונה לחלוטין מזו שאליה התכונן. בתנאים הייחודיים של האימות, בישראל ראו בו אימות מוגבל, סיפק הכוח האווירי למקבי ההחלטות מכשיר רלוונטי למימוש מדיניותם. התקיפות על מטרות התשתית של הרשות הפלסטינית לא הובילו להפסקת הפיגועים, וגל הטרור הוכרע בסופו של דבר על הקרקע. אבל הן אפשרו לישראל להגיב על פעולות טרור שנעשו נגדה ולצבור את הלגיטימציה הפנימית והבינלאומית שהייתה על פי תפיסת ההנהגה המדינית תנאי למימושו של מהלך קרקעי, חומת מגן. המהלך הקרקעי הוביל בסופו של דבר עם גדר ההפרדה למיתון גל הטרור ובהמשך להפסקתו. מבצעי הסיכול הממוקד תרמו ללחץ שהיה חיוני כדי לרסן את חמאס, אך המחישו גם דילמות מוסריות. בפרק השביעי נידונה מלחמת לבנון השנייה, שהתרחשה בקיץ 2006. במלחמה זו נחשף גודל הסטייה מתפיסת ההפעלה המקורית. בלט בה באופן הברור ביותר השינוי במאזן היחסים בתפיסת הלחימה הכוללת בין הכוח האווירי לכוחות היבשה, נוסף על מקומם הבולט של הרקטות והטילים באימותים בעידן הנוכחי. בתחילת האימות בחרו מקבלי ההחלטות הישראלים לצאת למבצע הרתעה. הוא היה שונה ביניהם באופן מובהק ממבצע הכרעה, ולפיכך היה היגיון להפעיל במסגרתו בעיקר את הכוח האווירי. אבל התשתית התפיסתית לניהולו של מבצע מסוג זה לא הייתה מגובשת דייה, וההתנהלות של כל הדרגים בעת מימושו חשפה פערי תפיסה רבים. אלה באו לידי ביטוי ברטוריקה בעייתית והובילו לכמה החלטות שגויות. דרך הפעולה הצבאית של ישראל זכתה לביקורת רבה. היא העדיפה להפעיל כמעט רק את כוח האש שלה באמצעות חיל האוויר והארטילריה, והייתה הססנית מאוד בהפעלת כוחות היבשה המתמרנים. למעט מבצעי פשיטה מוגבלים, לא בוצע תמרון נרחב של כוחות היבשה עד לשלבים מאוחרים יחסית של המלחמה. וכשהוחלט לבסוף על מהלך כזה, הוא בוצע באופן חלקי ביותר, והופסק לאחר זמן קצר. עם זאת, בחינה רטרוספקטיבית של מלחמת לבנון השנייה, מצביעה גם על הישגיה הקשורים לאופן הפעלת הכוח הצבאי ולעדיפות שניתנה לכוח האווירי. בפרק השמיני, נדונות השנים שאחרי מלחמת לבנון השנייה, התקופה שראשיתה בתקיפת הכור הגרעיני בסוריה בשנת 2007, וסיומה בחודשים האחרונים של שנת 2021. לצד העיסוק בבניין הכוח נגד איראן, הפך חיל האוויר בשנים אלו לגורם המרכזי בשני דפוסי פעולה עיקריים שימצא ישראל בהפעלת הכוח. האחד הוא מבצעי הרתעה נגד תנועת חמאס ברצועת עזה, שנועדו להשיג תקופות ארוכות של שקט בגזרה, והופעל בהם בעיקר חיל האוויר. עופרת יצוקה ב-2008, עמוד ענן ב-2012, צוק איתן ב-2014 ושומר חומות ב-2021. השני הוא מערכה אינטנסיבית שבמסגרתה התנהלה מאז שנת 2013 פעילות מבצעית מתמשכת, שכללה מאות רבות של תקיפות אוויריות נגד שורה של מטרות בשטח סוריה ובזירות נוספות, המערכה שבין המלחמות, המב"ם. פעילות זו מכוונת בעיקר נגד העברה של אמצעי לחימה מתקדמים לחיזבאללה, ומאז שנת 2018 גם נגד מאמצי ההתבססות האיראנים בסוריה. בשנים אלו גם ניתן ביטוי למקומו המיוחד של הכוח האווירי במסמכים רשמיים, אסטרטגיית צה"ל שפרסם הרמטכ"ל גדי איזנקוט, ותפיסת ההפעלה לניצחון שמוביל הרמטכ"ל אביב כוכבי. בפרק התשיעי מסוכמים הלקחים משבעה עשורים של הפעלה אינטנסיבית של הכוח האווירי, ובמבט אל העתיד נשאלת השאלה אם יוכל הכוח האווירי של ישראל להתמודד עם האתגרים הצפויים לו בשנים הבאות. שורה של התפתחויות מובילה לכך שבשנים הקרובות הכוח האווירי של ישראל עלול להתמודד עם שני אתגרים חשובים, מן הגדולים שהתמודד עמם עד כה. האחד הוא עימות אפשרי עם איראן, בהקשר מאמציה בתחום הגרעין ופעילותה האזורית, שיאתגר את יכולת הפעולה של מערך מטוסי הקרב בשל המרחק בין ישראל לאיראן. השני הוא עימות רחב היקף בזירה הצפונית במתכונת של מלחמת לבנון השלישית או מלחמת הצפון הראשונה. בעימות זה התקפו את ישראל מספר רב של טילים, רקטות וכתבאמים, חלקם בעלי יכולת פגיעה מדויקת. הציבור הישראלי מבין כי במלחמה יהיו נפגעים בקרב החיילים ובעורף האזרחי. בעשורים האחרונים הוא גם חווה תקיפות של טילים ורקטות על העורף, אבל ספק אם הוא ערוך מבחינה תודעתית למציאות של הרס מתמשך בערים ראשיות, דוגמת זה הצפוי במלחמה כזאת. הרס כזה יכול להתממש גם אם חיל האוויר יצטיין בכל משימותיו ההגנתיות וההתקפיות, והוא עלול להשפיע על הדימוי של תוצאות המלחמה, גם אם סביר שלאויב ייגרם נזק חמור מאוד, גדול הרבה יותר מזה שיגרם לישראל. מבצע שומר החומות במאי 2021 סיפק בעניין זה תמרור אזהרה חשוב, המחייב מחשבה עמוקה על דמותה של המלחמה הבאה, על תפיסת המלחמה של ישראל ועל ציפיות הציבור. בנספח לספר מתואר בהקשר זה ויכוח על יכולותיו של חיל האוויר ועל מגבלותיו, שהתנהל במחצית שנת 2020 בין שלושה אלופים במילואים. יצחק בריק, אחד ממבקריה הגדולים ביותר של העדיפות שנותנת הצמרת המדינית והצבאית של ישראל לחיל האוויר, ועמוס ידלין ורן גורן לשעבר אנשי חיל האוויר, שיצאו להגנתה של העדיפות הזאת. המושגים הכרעה וניצחון מופיעים לאורכו של הספר, ופרשנותם מחייבת הבהרה. הבעיה בהגדרת המושגים הללו מוכרת, כפי שתיארה לאחרונה נכון אור ברק. ברק קוראת לזנוח את המושג הכרעה ולאפשר למושג ניצחון לבטא גם את התוצאה הצבאית של האימות, כמו בתפיסתו של קלאוזוביץ. עם זאת, המושג הכרעה שגור כל כך בשפה הצבאית הישראלית בעשרות השנים האחרונות, עד שלא ניתן בראייתי להתנתק ממנו לגמרי, בוודאי בספר שעניינו תיאור החשיבה הישראלית על תפיסת המלחמה. לפיכך, כאשר ההבחנה בין המושגים אינה חיונית, אני כורך אותם יחד ומשתמש במושג הכרעה צבאית וניצחון במלחמה. וכאשר יש חשיבות להבחנה, אני משתמש במושגים הנפרדים לפי הגדרתם במילון צה"ל משנת 1998. בנוגע למושג הכרעה, אני מציין בדרך כלל כי מדובר בהכרעה צבאית. משמעותה של הכרעה במובן זה היא הכנעת האויב ברמה אופרטיבית. הביטוי המובהק שלה הוא אויב שיכולותיו הצבאיות נשללו או נפגעו במידה שפוגעת ביכולתו ובעיקר ברצונו להמשיך להילחם. זוהי בראייתי התוצאה הצבאית שאליה התכוונו האבות המייסדים של תפיסת הביטחון הישראלית, כאשר דיברו על שבירת במרכאות האויב. את המושג הזה הם קשרו לסיום מהיר של הלחימה בשל הנסיבות הישראליות המיוחדות המדגישות את נחיצותו של הסיום המהיר. משמעות זו עודנה תקפה, והיא רלוונטית בעיניי גם להתמודדות הנוכחית עם ארגונים כמו חיזבאללה וחמאס. לעומת זאת, הניצחון במלחמה הוא מושג רחב יותר, הקשור במטרות המלחמה וביכולת לתרגם את התוצאה הצבאית להישג מדיני שיכפה על האויב את דרישותינו.
יתרה מזאת, כמו שתיאר קובר, על המושגים הכרעה וניצחון, נוסף המבחן ההיסטורי המחייב להתבונן בתוצאותיו של האימות ממרחק הזמן. מה מלמד איפה המקרה הישראלי על תרומתו של הכוח האווירי להכרעה הצבאית ולניצחון במלחמה? בהיעדר יכולת לתפוס שטח, גרימת נזק לאויב במונחים של הרג והרס, היא התפוקה העיקרית שמציע הכוח האווירי למקבלי ההחלטות בדרג הצבאי הבכיר ובדרג המדיני. המסקנה הנגזרת מניתוח יחסי הכוחות הנוכחיים היא כי הכוח האווירי של ישראל יכול לגרום נזק עצום, הן לכוחו הצבאי של האויב והן לתשתית הלאומית האזרחית שלו. אבל התשובה לשאלה אם הכוח האווירי יכול להכריע מלחמות לבדו אינה יכולה להיות כללית, כי היא תלויה בראש ובראשונה בהקשר שבו התרחש האימות, במטרות הצדדים, באינטרסים שלהם ובצירוף של גורמים נוספים ושל נסיבות קונקרטיות. אחרי הצלחת הכוח האווירי במבצע של נאטו בקוסובו בשנת 1999, לא היה אפשר עוד להגיד שתוצאה כזאת אינה אפשרית כלל. עם זאת, הלקח האמיתי מקוסובו הוא חשיבות ההקשר הכולל של האימות ונסיבותיו הספציפיות לעניין זה. בדיעבד, ההקשר של האימות, נסיבותיו ותוצאותיו נראים ייחודיים מאוד. יכולתה של המהלומה הרב-מימדית להשיג הכרעה צבאית, להבדיל מלגרום נזק עצום לאויב ולתרום לניצחון במלחמה, תלויה איפה אף היא בהקשר נסיבות של האימות העתידי. המסקנה המעשית הברורה היא שההנהגה מדינית וצבאית אחראית אינה יכולה לוותר על קיומם של כוחות יבשה מצוידים, מאורגנים ובעלי תפיסת תמרון מתאימה לאתגרי ההווה. בשנת 1948 כתב וינסטון צ'רצ'יל כי כוח אווירי הוא צורת העוצמה הצבאית שהכי קשה למדוד אותה או אפילו לבטא במושגים מדויקים. תיאור זה של צ'רצ'יל שיקף בעיקר את ניסיונו במלחמת העולם השנייה, אך הוא נכון גם היום. לכוח האווירי יש מאפיינים ייחודיים, והידע על אודותיו מתפתח בעיקר בחיל האוויר ומרוכז בו. זהו מצב טבעי ונכון. עם זאת, ההיבט האסטרטגי בהפעלת הכוח האווירי מחייב את המטכ"ל ואת הדרג המדיני להיכרות עמוקה עם מאפייניו, ונדרשת הבנה עמוקה של היבט זה גם בקרב מפעילי הכוח בחיל האוויר. העדיפות להפעלת הכוח האווירי מובילה אפוא גם לאחריות הקשורה בפיתוח הידע על המשמעויות האסטרטגיות של השימוש בו. בספר זה, אני מבקש אפוא לתרום לפיתוח ידע זה, ולהנחלתו לגורמים העוסקים בעיצוב המדיניות, בתכנון המבצעים ובבניין הכוח. לדיון בהשלכות על פערי ידע מסוג זה בהקשר של מלחמת לבנון השנייה, ראו ועדת וינוגרד 2007. פרק ראשון, תשתית עיונית. הלחימה באוויר חדשה הרבה יותר מן הלחימה ביבשה ומן הלחימה בים, שהחלו מוקדם מאוד בהיסטוריה האנושית. הופעת כלי הטייס הצבאיים בראשית המאה ה-20 והפעלתם במלחמת העולם הראשונה חייבו את כל הממסדים הצבאיים לדון בשורה של שאלות יסוד פרקטיות ולתת להם מענה. כיצד יופעלו כלי הטייס? לשם מה? מי יפעיל אותם? על אילו מטרות? באמצעות איזה חימוש? איך הם ישולבו עם הכוחות בממדי הלחימה האחרים? איך יאורגנו? מה הם יכולים להשיג? ומה יהיה מקומם במאמץ להשגת הניצחון במלחמה? הכתיבה העיונית בענייני הכוח האווירי אינה רבה, ומתחילת ימי התעופה הצבאית היא נסבה על שאלות אלו. חלקן עדיין נתונות במחלוקת חריפה. המחלוקת הזאת קשורה לשאלה עמוקה יותר. האם הופעת הכוח האווירי הייתה אירוע מהפכני בתולדות המלחמה? אין ויכוח על כך שלהופעת הכוח האווירי הייתה השפעה עצומה על מאפייני המלחמה. אבל האם היא שינתה את מהות המלחמה? יושפט הרכבי קבע כי התרחבות הלחימה על הממד האווירי הייתה החידוש המהפכני השלישי בהיסטוריה של המלחמה. הראשון לתפיסתו היה הפלנקס, הפעולה היחידתית המלוכדת, והשני היה הכנסתו לשימוש של נשק האש. גם קולין גריי טען כי הופעת הכוח האווירי הייתה המהפכה החשובה ביותר בעניינים צבאיים מאז שנת 1900. אם אכן מדובר באירוע מהפכני, אפשר לטעון שיש לו גם השלכות על התשתית העיונית הרחבה יותר של המלחמה. אולם יש גם לא מעט הוגים שחושבים אחרת ורואים בלחימה באוויר מימד נוסף, אבל בהחלט לא מהפכני של מלחמה. לשיטתם, מדובר בכלי נשק נוספים הפועלים במימד אחר, אך אינם משנים את מהותה של המלחמה. בפרק זה מתואר הדיון העיוני על הכוח האווירי, כפי שהתפתח במערב, בעיקר בארצות הברית, בריטניה וישראל, שכן הוא שהשפיע יותר על אופן החשיבה בישראל בעניין זה. הרעיונות על אופן הפעלת הכוח האווירי ועל ההתמודדות איתו, שהתפתחו בצד השני של הגבעה, על בסיס מקורות השראה אחרים, מתוארים בחלקם בפרקים השונים של הספר בדיון בהתפתחות התפיסות אצל האויב. המושג כוח אווירי. המושגים כוח אווירי ועוצמה אווירית הם תרגומים לעברית של המושג air power. הראשון שהשתמש במושג זה היה כנראה סופר המדע הבדיוני הרברט ג'ורג' וולס בספרו War in the Air. כ5 שנים לאחר הטיסה הראשונה של האחים רייט, תיאר וולס בספר זה את ההרס הנורא שיכולות לגרום תקיפות אוויריות. אבל המושג הפך להיות שגור יותר בשנות ה-20 הראשונות של המאה הקודמת, כאשר הוויכוח על תפקידה ועל מקומה של התעופה הצבאית החלה להתלהט. בילי מיטשל, הטוען הבולט לעצמאותו ולמרכזיותו של הכוח האווירי בארצות הברית, הגדיר אותו בשנת 1925 היכולת לעשות משהו באוויר. אחרים באותה תקופה נתנו למושג הגדרה מפורטת יותר, שכללה הן את הכוחות המפעילים את כלי הטיס, והן את המערכים שעליהם מתבססת ההפעלה שלהם. מערכים דוגמת מפעלי ייצור המטוסים, תחנות המטאורולוגיה וספקי הדלק. הניסיון שנרכש במלחמת העולם השנייה והשינויים שחלו בעקבותיה בחשיבה הצבאית-ביטחונית, הובילו להגדרות נוספות של המושג שקשרו אותו קשר הדוק יותר לביטחון הלאומי. בתקופה שלאחר המלחמה, הופיעו הגדרות דוגמת שימוש באוויר כדי לכפות את הרצון של אומה, או היכולת של אומה להעביר מטען אנשים, טילים ואמצעי לחימה אחרים, דרך האוויר ליעדים מוגדרים במטרה להשיג מטרות מוגדרות. בשנות ה-80 של המאה הקודמת, החלו ההגדרות לכלול גם את הפעולה בחלל וממנו. בעשור הראשון של המאה ה-21, כאשר החל השימוש ברעיון של מבצעים מבוססי אפקטים, ניתנו למושג הגדרות דוגמת היכולת לייצר או לאפשר את הייצור של אפקטים באמצעות פלטפורמות המתמרנות באוויר. מהפכת המידע הובילה להגדרה שלפיה מדובר בשימוש סינרגטי באוויר, בחלל ובמערכות מידע, כדי להקרין עוצמה צבאית אסטרטגית. הגדרה עדכנית של חיל האוויר המלכותי, ה-RAF, משנת 2017, ממוקדת בנושא ההשפעה, וגורסת כי כוח אווירי הוא השימוש ביכולות אוויריות כדי להשפיע על ההתנהגות של שחקנים או על מהלך של אירועים. במדינות שבהם יש כמה זרועות המפעילות כלי טייס, למשל אוויריות בצבא היבשה ובחיל הים, המושג כוח אווירי משמש לתיאור העוצמה הנובעת מהפעלת כלי טייס ואמצעים נוספים, ללא קשר לשיוך הארגוני שלהם. בישראל, ההיבט הארגוני של המושג חופף כמעט לחלוטין את זרוע האוויר והחלל בצהל. ייעוד הזרוע המוגדר, לפעול בתווך האווירי ובחלל להגנת מדינת ישראל, להשתלב בהרתעה מפני מלחמה ובהשגת מטרות המלחמה. השימוש במושג כוח אווירי בישראל גבר בסוף שנות ה-90 כאשר החלו לעסוק בחיל האוויר במשמעויות המערכתיות והאסטרטגיות של הפעלתו. בספר זה המושג כוח אווירי מורה הן על מכלול האמצעים המשמשים ללחימה במימד האווירי, והן על העוצמה שהם מפיקים ומפעילים. על מכלול האמצעים נמנים מטוסי קרב, מטוסי תובלה, מסוקי סער וקרב, כתבאמים, מערכות הגנה אווירית, והגורמים המסייעים מודיעין, שליטה ותחזוקה. דואה, טרנצ'ארד ומיטשל. תקיפה אסטרטגית. הכוח האווירי הוא המרכיב רב העוצמה, ארוך הטווח והגמיש ביותר מכל מרכיבי הכוח הצבאיים. אבל מהי תרומתו הישירה להכרעה הצבאית ולניצחון במלחמה? במשך עשרות שנים הייתה התפיסה המבצעית שזכתה לכינוי תקיפה אסטרטגית, strategic bombing או strategic attack, המרכיב העיקרי בחשיבה המקובלת על עניין זה. תפיסה מבצעית זו הייתה ביטוי דוקטרינרי לרעיון שמיוחס בדרך כלל לחלוצי הלוחמה האווירית בתקופה שלאחר מלחמת העולם הראשונה, ג'וליו דואי האיטלקי, יו טרנצ'ארד הבריטי ובילי מיטשל האמריקני, ושלפיו תקיפת האוכלוסייה והתשתית הכלכלית הלאומית של היריב באמצעות מטוסים, יכולה להביא לידי סיום מהיר יותר של מלחמות, ללא האבדות הכבדות כל כך מיליוני חיילים של מלחמה זו, שהתאפיינה בעיקר בהתשה ובמלחמת חפירות סטטית. דואט רנצ'רד ומיטשל פיתחו את הרעיונות שלהם בשנות ה-20 של המאה ה-20. שנים אלו היו סוערות מאוד והתאפיינו בשינויים גדולים בדפוסי החיים עקב התפתחויות כלכליות, חברתיות, רעיוניות וטכנולוגיות. לשינויים אלו היו כמובן מתנגדים. בתקופה זו שלטו בממסדים הצבאיים אנשי יבשה וים, והם התקשו להבין ולקבל את הרעיונות החדשים של הלחימה באוויר. דואי ומיטשל אף הועמדו למשפטים צבאיים, לכאורה בשל הפרות משמעת. דואי שכח מסמך מסווג ברכבת, ומיטשל הוא אשם במגע אסור עם עיתונאים. משפטו של מיטשל בשנת 1925 היה, כמו משפטים נוספים שנערכו בארצות הברית בשנים אלו, סנסציה תקשורתית. שלושתם הוקסמו מן האפשרויות החדשות שיצר הכוח האווירי, אך בדיעבד ברור שהם התעלמו מגורמים נוספים רבים, שכעבור שנים לא מעטות, התברר כי הם מגבילים את אפשרויות ההפעלה שלו. ממערכות מקם, דרך מטוסי העירות ועד למערכות ההגנה האווירית. לפי הרכבי, הם אכן נתקלו באטימות לטענותיהם, אבל ההתנגדות לא תמיד הייתה חסרת יסוד. היו ביניהם גם הבדלים בנוגע לשאלה את מה נכון לתקוף, את האוכלוסייה האזרחית או את התשתית הכלכלית-תעשייתית. עם זאת, הרעיון הכללי שלהם על אופן הפעלתו של הכוח האווירי הבשיל מאוחר יותר במדינות רבות לתפיסה מבצעית. על פי תפיסה זו, תקיפת המטרות בעומק היריב יכולה לשבש הן את היכולת של התעשייה הצבאית והאזרחית לתמוך בכוחות שבחזית, והן את מהלך החיים של האוכלוסייה, וכך לכפות על הנהגת היריב לסיים את המלחמה. מלחמת העולם השנייה שימשה שדה ניסויים נרחב בתנאים מבצעיים לרעיון זה. השימוש בתקיפה אסטרטגית נמשך לאורך המלחמה כולה. החל בתקיפות של גרמניה על ורשה, המשך בתקיפות על לונדון, בתחילת המלחמה במטוסים ואחר כך גם בתקק, ובתקיפות מתמשכות של בעלות הברית על גרמניה ועל יפן, וכלה בתקיפות הגרעיניות על הירושימה ונגסקי. מקובל להניח כי התקיפות על גרמניה לא הצליחו לפגוע פגיעה אסטרטגית, לא בתעשייה הגרמנית ולא במורל של האזרחים. את התוצאות העגומות של התקיפה האסטרטגית על גרמניה נוהגים להסביר באמצעות הסיבות הבאות. המפציצים שלא היו מלווים נתקלו ביכולת הגנה אווירית טובה של הגרמנים וספגו אבדות כבדות. כמו כן התברר כי המטרות היו קשות להשמדה הרבה יותר מכפי שהוא ערך תחילה, הן בשל הפרימיטיביות של מערכות כינון החימוש, הן בשל יתירות גבוהה של המטרות עצמן, והן בשל הקצאה לא עקבית של הכוח האווירי למשימה זו. אך מעל הכל דומה שנחישותם של הגרמנים להמשיך ולהפעיל את התשתית הכלכלית והתעשייתית של מכונת המלחמה שלהם, היא שהביאה לאי השגת המשימה. התקיפה האסטרטגית הקונבנציונלית על יפן נתפסת בדרך כלל מוצלחת יותר, ויפן אף הוכרעה בסופו של דבר מן האוויר, אם כי באמצעות שימוש בנשק גרעיני. גם לאחר מלחמת העולם השנייה, היו אירועים שבהם הופעל הכוח האווירי למשימות תקיפה אסטרטגית, במלחמת קוריאה, במלחמת וייטנאם, במלחמת ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים. אבל הכניסה לעידן הגרעיני ולמלחמה הקרה השכיחה במידה רבה את הוויכוח על יכולתו של הכוח האווירי לגרום לבדו להכרעה צבאית ולניצחון במלחמה. הגישה המקובלת בקרב מדינאים, בקרב אנשי צבא ובקרב חוקרים הייתה שלצורך ניצחון במלחמה קונבנציונלית נדרש מהלך יבשתי מתמרן, תכליתו, אם לומר זאת באופן פשטני, להניף את הדגל בבירתו של היריב או לכבוש שטחים חיוניים אחרים במדינתו. כך הופעל למעשה הכוח הצבאי בכל המלחמות, לרבות במלחמות ישראל. באש שהכוח האווירי מייצר ראו גורם המסייע למהלך המתמרן המכריע של כוחות היבשה. כמו כן הוכר והודגש הצורך של הכוח האווירי להגן על שמי המדינה ולספק הגנה אווירית לכוחות היבשה. וורדן, מערכה אווירית. ההתפתחות החשובה הבאה בתיאוריה של הפעלת הכוח האווירי התרחשה רק בסוף שנות ה-80 של המאה ה-20, כאשר לוטנט קולונל ג'ון וורדן, לימים קולונל בחיל האוויר האמריקני, החל להפיץ את רעיונותיו החדשניים על הפעלת הכוח האווירי. הוא סיים את האקדמיה של חיל האוויר בשנת 1965, ובמלחמת וייטנאם טס במטוסי קרב ובמטוסי צילום. הוא יצא מן המלחמה כמו רבים אחרים בתחושות קשות בנוגע לאופן הפעלת הכוח האווירי ולמגבלות שהוטלו על הפעלת כוח. הוא נחשב מבריק ויצירתי, אך גם בעל אופי בעייתי ונטייה לבקחנות. ניסיון פיקודי קצר שלו בגרמניה הסתיים בכישלון, והוא הועבר למטה חיל האוויר בוושינגטון. אופיו ועמדותיו העקרוניות בעניין הכוח האווירי גרמו לכך שוורדן צבר יריבים רבים גם בתוך חיל האוויר האמריקני. מתנגדיו טענו כי הוא קיצוני מדי ותיאורטי מדי. וורדן זיהה כי ההתפתחויות הטכנולוגיות ובעיקר ההכנסה לשימוש של החימוש המונחה המדויק, משפיעות על יכולתו של הכוח האווירי, והבין כי יש בהן כדי לאפשר לו לפעול באופן שונה משפעל בעבר, גם ברמה המערכתית וגם ברמה האסטרטגית. הוא הפך את התזה שכתב במסגרת לימודיו ב-National War College לספר The Air Campaign Planning for Combat. וכשהציג אותו, כתב כי הוא מסגרת פילוסופית ותיאורטית להמשגת תכנון וביצוע של מערכה אווירית. התיאוריה של וורדן מצויה אפוא בחלל שנפער לאחר מלחמת העולם השנייה, בין העיסוק הרב בתפקידו האסטרטגי של הכוח האווירי במלחמה גרעינית, ובין המאמץ הגדול שהושקע בפיתוח התפיסה והיכולת שלו להעניק סיוע טקטי למהלך המתמרן של צבא היבשה. עם זאת, הרעיונות של הספר, שהניסיון הישראלי ב-1967, 73 ו-82 מנותח בו בהרחבה, לא חרגו במידה ניכרת מן התשתית העיונית הנשכחת שפיתחו ההוגים הראשונים. עניינו של פרק זה הוא בדיון העיוני על הפעלת הכוח האווירי. אבל את הניתוח של וורדן אי אפשר לנתק מן העיסוק האינטנסיבי של צבא היבשה האמריקני, הארמי, בשנות ה-70 וה-80, בפיתוחה של דוקטרינת קרב האוויר יבשה, Air Land Battle. דוקטרינה זו שבאה לידי ביטוי במדריך השדה FM-100-5, שהופץ בשנת 1986, פותחה כדי לבלום את הדרג הסובייטי השני עוד בהיותו עמוק בעורף שטחו. היא התבססה בין השאר על האופן שבו ניתחו האמריקנים את לקחי מלחמת יום הכיפורים, ובעיקר את הקרבות שהתנהלו ברמת הגולן. האמריקנים ראו במלחמת יום הכיפורים חלון הצופה אל מלחמות העתיד. הם חששו כי הצבא השחוק מן הלחימה בווייטנאם לא יהיה קשיר למלחמות אלו אם לא ישנה את פניו באופן יסודי. אבל חשיבותה של הדוקטרינה היא בכך שהיא החדירה את הדיון על הרמה המערכתית בלחימה לחשיבה הצבאית האמריקנית, ויצרה בצבא האמריקני מודעות מערכתית. העיסוק ברמה המערכתית בין הטקטיקה לאסטרטגיה עורר כנראה אצל וורדן את העניין במשמעות שלה עבור הכוח האווירי. בחשיבה ובכתיבות מאוחרות יותר, אכן עמד וורדן על היעדרה של תיאוריה להפעלה מערכתית של כוח אווירי. לעומת דוקטרינת קרב אוויר יבשה, שהבליטה את מקומו של הכוח האווירי ביצירת התנאים להשמדת עיקר כוחות היבשה של האויב, בבסיס התזה שהציג וורדן היה מונח הרעיון להפעיל כוח אווירי כדי להשיג שיתוק אסטרטגי, Strategic Paralysis. התזה של וורדן קבעה כי יש לראות במדינת היריב מערכת בת 5 טבעות. ההנהגה המדינית והצבאית. מערכת הייצור החיונית, כגון חשמל ונפט. התשתית התחבורתית, האוכלוסייה וכוחות הצבא. לפי התזה של וורדן, בכל אחת מן הטבעות האלה יש מרכז כובד או כמה מרכזי כובד. פגיעה בו זמנית בהם, Parallel Attack, תגרום לשיתוק האסטרטגי, והוא בתורו יוביל לניצחון במלחמה. לפי וורדן, תהליך המלחמה המקבילי הזה, לעומת הצורה הטורית הישנה שלו, הופך את מה שקלאוזוויץ' קרא לו הצורה האידיאלית של המלחמה, הנחתת מכות בכל מקום בו זמנית, כמעט למציאות. וורדן טען כי הטבעת של ההנהגה היא הטבעת המרכזית, וגרס כי בה, וביכולת השליטה שלה, יש להשקיע את עיקרו של מאמץ התקיפה. לפי השקפתו, הפגיעה במערכת הפיקוד והשליטה יכולה לגרום לפגיעה משמעותית ביכולת הלחימה, ובמקרה של משטרים לא פופולריים, גם להביא לידי מרידה של גורמים או העוינים את המשטר. התזה של וורדן הייתה ללא ספק חדשנית, בעיקר משום שראתה ביריב מערכת, ועסקה במפורש בהפעלה מערכתית של הכוח האווירי. עם זאת, היא לקטה בכך שראתה במערכת היריב מערכת פשוטה פועלת לפי לוגיקה אחת, ועסקה רק בממדים הפיזיים של היריב. וורדן עצמו הגדיר את השיתוק האסטרטגי תופעה גנרית, המביאה לידי חוסר יכולת פיזית של היריב לתפקד ללא קשר למטרותיו או למטרות של הצד התוקף. וורדן אם כן התיימר להציג פתרון גנרי כולל וקבוע להתמודדות עם אויבים. הוא החמיץ את האופי המשתנה של האימותים, את חשיבותו של הקשר הנסיבות הקונקרטי שבו הם מתנהלים, ואת מאפייניהם הייחודיים של אויבים שונים. לתזה של וורדן הייתה השפעה רבה על החשיבה שהובילה לאופן הפעלת הכוח האווירי האמריקני במלחמת המפרץ הראשונה ב-1991. באוגוסט 1990, בעת שעיראק פלשה במפתיע לכווית, עמד וורדן בראש מרכז תפיסות הלחימה של חיל האוויר האמריקני. צירוף מקרים הוביל לכך שימים אחדים לאחר הפלישה, וורדן היה מי שהציג למפקד פיקוד המרכז האמריקני, הסנטקום, הגנרל נורמן שוורצקוף, רעיון ראשוני למערכה אווירית נגד עיראק. הייתה זו הזדמנות עבור וורדן להפוך את התיאוריה שלו לתוכנית מבצעית. הוא קרא לה Instant Thunder, כדי להדגיש את שונותה מן ה-Rolling Thunder, מבצע הסלמה הדרגתית הכושל של מלחמת וייטנאם. תוכניתו של וורדן ביטאה רעיון למעלומה אווירית מדויקת ומסיבית בת כמה ימים על מטרות הנהגה, תקשורת ותשתיות עיראקיות דוגמת מערך החשמל. שוורצקוף חלק על כמה ממרכיבי הרעיון. אבל הוא היה צריך למצוא פתרון מיידי למצב של נחיתות מוחלטת בכוח היבשתי, להגנה על ערב הסעודית הופנו יותר כוחות משהופנו לשחרור כווית, והוא חיפש דרך פעולה שתוכל להפחית ככל האפשר את העבדות האמריקניות. הוא הבין שוורדן מציע לו בסיס רעיוני לתוכנית כזאת. גם ראש המטות המשולבים קולין פאוול ושר ההגנה דיק צ'ייני התרשמו מאוד מן התוכנית של וורדן. הוא נשלח אפו עם ארבעה מעוזריו לריאד שבערב הסעודית, כדי להציג אותה למפקד הכוח האווירי של שוורצקוף הגנרל צ'ארלס הורנר, שהיה שם כדי לנהל את צבירת הכוח האווירי. הורנר, איש הפיקוד הטקטי של חיל האוויר האמריקני, תאב את וורדן מן הרגע הראשון, וחשב שהתוכנית תיאורטית מדי ובלתי ישימה. אבל הוא גם ידע שהתוכנית מצאה חן בעיני שוורצקוף, ולכן הבין שאינו יכול לדחות אותה לחלוטין. הוא פנה לארבעת עוזריו של וורדן, והציע להם להצטרף לצוות שלו. הם הסכימו, ווורדן נשלח לשוב לבדו לוושינגטון. עוזריו לשעבר הם שהפעילו לקראת המלחמה ובמהלכה את קבוצת התכנון המיוחדת של חיל האוויר, במטה סנטקום, והיא זכתה לכינוי החור השחור, ה-Black Hole. וורדן נשאר דמות שנויה במחלוקת ולא התקדם לדרגת גנרל. עם זאת הוא מונה למדריך בקולג' של חיל האוויר באלבמה, ונהפך לדמות בעלת השפעה רבה על החשיבה בנושא הכוח האווירי. בספרות על התיאוריה של הכוח האווירי, הוא מוזכר בדרך כלל עם ההוגים המרכזיים ביותר של התחום. מלחמת המפרץ נמשכה 43 יום. 39 הימים הראשונים שלה הוקדשו למערכה אווירית רחבת היקף, בעיקר נגד כוחות היבשה העיראקים, אך גם נגד מערכות החשמל, הנפט, התחבורה והתקשורת. תוצאות התקיפה היו אכן חמורות בהיבטים הקשורים לשיבוש חיי האזרחים. מערכות החשמל, התחבורה, הנפט והתקשורת ניזוקו קשה מאוד ואף שותקו לפרק זמן מוגבל. ואולם, למרות הנזק הקשה, תקיפות אלו לבדן לא גרמו לסדאם חוסיין לצאת מכווית. הוא הסכים להפסקת אש רק לאחר ארבעה ימים נוספים של מהלך מתמרן של כוחות היבשה שהתנהל עם מעט מאוד אבדות. במהלך המתמרן נעו כוחות היבשה למרחק של מאות קילומטרים במהירות רבה וכמעט ללא התנגדות של הכוחות העיראקים, בין השאר עקב קטישתם באמצעות המערכה האווירית. קטישה זו המחישה את יכולת ההשמדה השיטתית של הכוח האווירי. ההצלחה של המערכה האווירית במלחמת המפרץ עוררה שוב את הוויכוח על יכולתו של הכוח האווירי להכריע מלחמות לבדו. ובסיומה בלטו שתי השקפות. אנשי היבשה יצאו מן המלחמה מחוזקים בגישתם בנוגע לחיוניותו של המהלך המתמרן. ואילו אנשי האוויר יצאו מחוזקים בגישתם שאפשר היה להכריע את העיראקים גם ללא המהלך המתמרן. ויכוח זה התנהל בין השאר לצורך כתיבת דוח סיכום המלחמה שהגיש שר ההגנה דאז צ'ייני לקונגרס. לעוד פשרה קבע הדוח. את האופי המכריע של ניצחוננו במלחמת המפרץ אפשר לייחס במידה רבה ליעילות הבלתי רגילה של הכוח האווירי. עם זאת, כוח אווירי כשלעצמו לא היה מסוגל להביא את המלחמה לידי סיום כה מהיר ומכריע. אבל המורשת של מלחמת המפרץ הראשונה עמוקה הרבה יותר מן הוויכוח בשאלת תרומתו של הכוח האווירי להכרעה הצבאית ולניצחון במלחמה. היא הגדירה מחדש את דרך הלחימה האמריקנית ואת תפקידו של הכוח האווירי במסגרתה. עשור לאחר המלחמה כתב אליוט כהן, מי שהוביל את הצוות שחקר את המלחמה מטעם חיל האוויר האמריקני. הדומיננטיות של הכוח האווירי בפעילות הצבאית הקונבנציונלית היא כמובן החידוש העיקרי של מלחמת המפרץ ברמה האופרטיבית. הצבא האמריקני יצפה יותר ויותר לכך שמבצעים יבשתיים גדולים יהיו בעיקרם רק ביעור של יריב שכבר מוטט פיזית ומורלית באמצעות תקיפה אווירית. מלחמת המפרץ הצביעה על דרך לניהול עימות מוגבל הרבה יותר, מבוסס טכנולוגיה, מועט עבדות, המטופל על ידי צבא מקצועי קטן יחסית. הצורך להמשיג את צורת הלחימה המיוחדת שמומשה במלחמת המפרץ הראשונה, הוביל בארצות הברית להאצת דיון שהחל עוד לפניה, באפשרות שטכנולוגיות מתקדמות, בעיקר טכנולוגיות הקשורות למערכות מידע ממוחשבות ולמערכות חימוש מדויק לטווחים ארוכים, מובילות למהפכה בטבעה של המלחמה, או לפחות במאפייניה המרכזיים. לדיון זה היו כמה מקורות, ומקובל לטעון כי הוא קשור בעיקר להבנות שהשיגו חוקרים וקציני צבא בברית המועצות במהלך שנות ה-80. לאחר מלחמת המפרץ היו האמריקנים נוחים יותר להשתכנע מן הטיעונים הסובייטים בעניין זה. מאמצע שנות ה-90 הפך המושג מהפכה בעניינים צבאיים, ה-RMA, למסגרת התפיסתית המוסכמת על מומחים, ועל פיה התנהל הדיון על עתיד המלחמה. ההבנות האמריקניות היו כי לצד ההתפתחויות הטכנולוגיות, המהפכה הזאת מחייבת גם שינויים תפיסתיים וארגוניים עמוקים. המסגרת הזאת של ה-RMA שימשה רקע מתאים להתפתחות הבאה בחשיבה על הפעלת הכוח האווירי. דפתולה, מבצעים מבוססי אפקטים. אחד מעוזריו של וורדן שהושארו במפקדת פיקוד המרכז בצוות התכנון של המערכה האווירית במלחמת המפרץ הראשונה, היה לוטנט קולונל, לימים לוטנט גנרל, דיוויד דפתולה. טייס קרב שבתחילת שנות ה-2000 הוביל בחיל האוויר האמריקני תפיסה שכונתה מבצעים מבוססי אפקטים. המסמך המרכזי של דפתולה נכתב בשנת 2001 תחת הכותרת Effect-Based Operations, Change in the Nature of Warfare. במסמך הוא הציג את התפיסה וטען כי היא התשתית שעל בסיסה תוכננה ובוצעה המערכה האווירית במלחמת המפרץ הראשונה. דפתולה פתח את המסמך שלו בתיאור התקיפות שבוצעו ביממה הראשונה של מלחמת המפרץ הראשונה, והסביר כי חשיבותן לא הייתה במספר הגיחות שבוצעו, אלא באופן שבו תוכננו להשגת אפקטים מוגדרים. הוא פיתח את המושג Parallel Warfare בהשראתו של וורדן, והבחין בין צורת לחימה זו לצורות לחימה שהיו מקובלות בעבר. הוא הסביר כי במערכות שקדמו למלחמת המפרץ הופעל הכוח בצורת טורית כדי לנטרל בזה אחר זה את מערכי ההגנה של האויב, כגון מוצבי מקם, שדות תעופה וסוללות טקה, לפני תקיפתן של המטרות החשובות ביותר. המאמץ העצום שנדרש לשיתוק מערכי ההגנה של האויב והזמן שנדרש להפעלת הכוח בצורת טורית הגבילו מאוד את היכולת לתקוף את המטרות החשובות בו זמנית. עוד הסביר דפתולה כי ההתפתחויות הטכנולוגיות, בעיקר החימוש המדויק והחמקנות, הביאו לידי כך שהפעלת כוח אווירי יכולה ליצור אפקטים ברמה המערכתית והאסטרטגית. אפקטים אלו יכולים לגרום בעצמם או לתרום במידה ניכרת לניצחון במלחמה. לפי דפתולה, היכולת לתקוף בו זמנית מגוון שלם של מטרות חשובות, כמעט ללא צורך לשבש את מערכי ההגנה של האויב, פותחת את הדלת לשינויים עמוקים באופן ניהול הלחימה. הוא מאפשר הפתעה ברמה הטקטית, עבדות מעטות יותר, ובעיקר זמן קצר יותר להשגת שליטה, קונטרול. היכולת לשלוט בהשפעתו של האויב על אירועים אסטרטגיים, למנוע מן האויב לפעול על פי רצונו, ולעצו לפעול על פי רצוננו. דפתולה הבחין בהבחנה ברורה בין רעיון השליטה לרעיון ההשמדה הפיזית של כוחות האויב בקרבות מכריעים. האחרון, לפי השקפתו, מבוסס על פרשנות שגויה שנתנו אנשי צבא היבשה לדבריו של קלאוזוביץ'. כפיית התוצאה המדינית, מטרתה הראשית של המלחמה, היא לתפיסתו הרבה יותר מפעילות של השמדת כוחות אויב. לפי דפתולה, השימוש בכוח כדי לשלוט, ולאו דווקא כדי לשתק את יכולות הפעולה של האויב, הוא ביטוי לראייה שונה של שימוש יעיל בכוח צבאי. הפיכת כוחו של האויב לחסר תועלת יעילה יותר מהשמדתו. הכתיבה העיונית והדוקטרינרית על תפיסה זו, ובעיקר זו של דפטולה עצמו, הדגישה את יתרונותיה בכל הקשור ליכולת להשיג הישג מהיר ולהקטין את מספר המטרות המותקפות. זאת עקב ההתמקדות ברכיבים הקריטיים במרכזי הכובד של היריב. דפטולה טען שהפעלת הכוח האווירי יכולה גם לצמצם את האפקטים השליליים שגורמת לעתים הפעלה מסיבית של כוחות יבשה, כמו ריבוי אבדות, פגיעה באזרחים ונזקים סביבתיים. לפי דפטולה, כוחות היבשה יהיו תמיד חלק חיוני מן הצבא. אבל צבירת כוחות יבשה גדולים אינה עוד תנאי מוקדם להכרעת האויב. להשקפתו, הרעיון של מסת כוחות אף יכול להפוך במקרים מסוימים לחיסרון בגלל הזמן הנדרש לצבירתם והאפשרות לתקיפתם. במבט לאחור, תפיסת מבצעים מבוססי אפקטים הייתה יותר דרך חשיבה וכלי תכנוני מאשר רעיון חדשני על אופן הפעלתו של הכוח האווירי. יתרונה היה בכך שהיא הציעה דרך יעילה ואינטואיטיבית להציג ולנתח את הקשר הרעיוני שבין הנזקים הפיזיים והפונקציונליים ברמה הטקטית ובין האפקטים התודעתיים בדרך כלל ברמה המערכתית והאסטרטגית. היא הופיעה בעיתוי נכון שבו נוצר במקומות שונים הצורך בדרך כזאת לתיאור הקשר המורכב שבין הפעלת הכוח לתוצאות הישירות והעקיפות של הפעלתו. ואכן חיל האוויר האמריקני וגם גורמים נוספים דוגמת צה"ל וחיל האוויר הישראלי אימצו במחצית הראשונה של שנות ה-2000 גרסאות שונות של תפיסת המבצעים מבוססי אפקטים. עם זאת, התפיסה זכתה גם להתנגדות רבה ונחרצת, ומגוון גורמים הובילו לדעיכת הרעיון ולזניחתו לקראת סוף העשור. הביטוי הבולט לכך היה מכתב פומבי בעניין זה, שפרסם גנרל חיל הנחתים ג'יימס מאטיס, שפיקד אז על JFCOM, הפיקוד הרב-זרועי האמריקני. לימים, פיקד מאטיס על סנטקום, וגם שימש מזכיר ההגנה בממשל טראמפ. לפי מאטיס, הרעיון של מבצעים מבוססי אפקטים בלבל את הצבאות, יושם בצורה מוטעת והזיק יותר משהועיל. במכתבו הוא הזכיר ועסק במפורש גם באופן שבו הוא ראה את היישום של צהל לרעיון זה במלחמת לבנון השנייה. הביקורת העיקרית של מאטיס הייתה על כך שהתפיסה המחייבת רמת חיזוי שאינה ניתנת להשגה, אינה מסוגלת לצפות את התגובות של היריבים להפעלת הכוח, תובעת רמת ידיעה בלתי אפשרית על האויב, אינה יצירתית, מרשמית והנדסית מדי, ולכן מפחיתה מחשיבותם של הממדים האנושיים בלחימה. ובעיקר, היא משתמשת במערכת מושגים מבולבלת, מאורפלת, קשה להבנה וקשה ליישום. מאטיס ציטט מאמר שנכתב על מלחמת לבנון השנייה, וציין כי הישענות יתר על התפיסה הובילה לתבוסת צהל, כך במקור. הוא סיכם כי אופן החשיבה שעליו מבוססת התפיסה סותר את הלקחים ההיסטוריים ומנוגד לטבע המלחמה. הוא הנחה אפוא להפסיק את העיסוק בתפיסה ואת השימוש בה בכוחות האמריקנים. ואכן, מאז סוף העשור הראשון של המאה הנוכחית, פחת השימוש במושג אפקטים. עם זאת, מרכיבים לא מעטים של התפיסה היו בסיס להפעלת הכוח האווירי והכוח הצבאי בכלל, גם בשנים שעברו מאז. פייפ שלילת יכולות צבאיות. רוברט פייפ בחן בספרו Bombing to Win משנת 1996 את הסוגיה של כוח אווירי ושל אכיפה במלחמה. פייפ הגדיר בעקבות תומאס שלינג את המושג אכיפה. מאמצים לשנות את התנהגותו של היריב באמצעות מניפולציה של עלויות ותועלות, מאזן רווח והפסד. גם ההרתעה, deterrence, עוסקת במאזן זה, ואף היא מכוונת להשפיע על קבלת ההחלטות של היריב. אבל היא שואפת לפי פייפ לשמור על הסטטוס קוו ולמנוע מן היריב לשנות את התנהגותו. פייפ מתמקד אפוא בספרו במעמד שתכליתו לאלץ את האויב לשנות את התנהגותו, ובחן את יכולתו של הכוח האווירי לעשות כך. פייפ בחן 4 אסטרטגיות אכיפה המכוונות לשינוי התנהגותם של יריבים באמצעות הפעלת כוח אווירי. ענישה, איום בהסלמה, שלילת יכולות צבאיות ועריפה. הענישה האווירית מזוהה על פי פייפ עם רעיון התקיפה האסטרטגית, כפי שהתפתח בין מלחמות העולם, ובעיקר עם התיאוריה של ג'וליה דואה. היא מכוונת להכאיב לאזרחי האויב במידה כזאת שתגרום לקניעת ההנהגה או להתמרדות האוכלוסייה נגדה. האיום בהסלמה מזוהה עם התיאוריה של תומאס שלינג המתוארת בספרו חימוש והשפעה, ומשמעותו העלאה איטית של הסיכון לנזק האזרחי המובילה את היריב להיכנע כדי להימנע מתשלום העלויות העתידיות. שלילת היכולות היא מאמץ לשבירת כוחות הצבא של האויב ולהחלשתם כדי לשבש את האסטרטגיה הצבאית שלו. היא מושגת באמצעות סיוע ישיר לכוחות היבשה, השמדה וניתוק של מקורות הייצור הצבאי של האויב מזירות הלחימה ותקיפת מערכי סיוע עורפיים. את העריפה זיהה פייפ עם הרעיון של ג'ון וורדן על חשיבות הפגיעה במרכז הכובד העיקרי, ההנהגה. על פי תיאורו הוא שימוש בחימוש מדויק כדי להרוג מנהיגים, כדי ליצור נסיבות להתגברות גורמי אופוזיציה וכדי לבודד את ההנהגה מן היחידות שבשטח. התזה המרכזית של פייפ היא פסימית. לשיטתו, האכיפה קשה מאוד להשגה, בדרך כלל אינה מצליחה, וגם כאשר היא מצליחה, הישגיה מוגבלים יחסית. בעיניו, ההיסטוריה מוכיחה שענישה באמצעות תקיפה אסטרטגית היא הדרך היעילה פחות לאכיפה. לפי השקפתו, שום מתקפת הפצצה אסטרטגית לא הניבה מעולם תוצאות מכריעות, ולא הוחמצו שום הזדמנויות חשובות לנסות זאת. עניין זה נובע לדעתו מסף הכאב הגבוה של מדינות ושל ארגונים, בשעה שאינטרסים חשובים מונחים על כף המוזניים. פייפ הסביר שרמות ענישה נמוכות עד בינוניות מעוררות זעם ופחד בקרב האוכלוסייה, ורמות גבוהות יותר מעוררות אדישות אך לא מרידה. גם איום בהסלמה אינו יעיל לדעתו, שכן הצורה המוחלשת של התקיפות אינה משכנעת. בנוגע לעריפה, לפי פייפ קשה להרוג מנהיגים, קשה לנתק אותם מן הכוחות, ובעיקר קשה להבטיח שמי שיחליפו אותם יהיו נוחים יותר. דרך האכיפה היחידה, היעילה לפי פייפ, היא שלילת היכולות הצבאיות של היריב, משום שהיא מובילה לשיבוש האסטרטגיה הצבאית שלו ולערעור הביטחון שלו ביכולתו לממשה. הכוונה היא כמובן ליכולות שהן מרכיב קריטי באסטרטגיה הכוללת של היריב ובמטרותיו בהקשר הקונקרטי של העימות. למשל, היכולות הרלוונטיות לכיבוש שטח או לירי רציף של רקטות. לתפיסתו של פייפ, משעה שמדינה או ארגון מבינים שהם לא יוכלו להגשים את המטרות הצבאיות שלהם, עלויות שהיו סבירות, כל עוד היו סיכויים להצלחה, הופכות לבלתי נסבלות ומובילות לוויתורים. גורדון, אסטרטגיה אווירית ותרבות מבצעית. בספרו מסדר האבירים האחרון, אסטרטגיה אווירית מודרנית משנת 1998, עסק אלוף משנה במילואים שמואל גורדון בין השאר במרכיבי העוצמה האווירית ובעקרונות היסוד להפעלת הכוח האווירי. בשנת 2003 פרסם גורדון ספר נוסף בשם מנהיגות אווירית, תרבות מבצעית מודרנית. ספר זה הוא מעין המשך לספרו הקודם, וגורדון מתמקד בו בתרבות המבצעית של חיל האוויר הישראלי. בספרו המוקדם יותר, קשתו של פאריס, דן גורדון ב-1997, בקשר שבין הטכנולוגיה לתפיסות צבאיות ואסטרטגיות, אך נגע בו גם בענייני הכוח האווירי. גורדון היה טייס קרב, פיקד על טייסות ועל מוצב השליטה המרכזי של חיל האוויר, וכתיבתו ייחודית בכך שהיא משלבת מחקר תיאורטי על כוח אווירי עם הניסיון המבצעי שלו בחיל האוויר הישראלי. נקודת המוצא של גורדון בדיון על האסטרטגיה האווירית היא הכישלון להשקפתו של חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים שבה לחם. לפי גורדון, בימים הראשונים של המלחמה, לא ענה חיל האוויר על הציפיות שתלו בו ולא הצליח ברוב משימותיו, פרט להגנה על שמי המדינה. גורדון טען כי הבעיה לא הייתה ברמת המוכנות ובמערכות הנשק, אלא נעוצה בגורם מרכזי אחד. חיל האוויר לא הופעל באותם ימים על פי הדוקטרינה שלו. רק לאחר מכן, כאשר חזר לפעול בהתאם לה, החלה ההצלחה להאיר לו פנים. בספרו 30 שעות באוקטובר משנת 2008, הוא ביקר בחריפות את ההחלטות הגורליות שקיבלו ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ובעיקר מפקד חיל האוויר, ב-30 השעות הראשונות של המלחמה שהובילו להפעלה שלו על פי הדוקטרינה. לפי גורדון, עקרונות האסטרטגיה האווירית הם כללי חשיבה וביצוע, והם התשתית לתורת הלחימה ולבניין הכוח. הם נובעים לתפיסתו מטבע המלחמה ומעקרונותיה הקלאסיים, מתנאי הסביבה הייחודיים של כל מדינה, מתפיסת הביטחון שלה, מן האסטרטגיה הצבאית שלה ומתכונותיו של הכוח האווירי. אלו העקרונות שגורדון מנה. עליונות אווירית. דרושה לכוח האווירי כדי להשיג חופש פעולה למימוש שאר תפקידיו. שליטה מרכזית. חיונית למיצוי תכונותיו ויכולותיו המיוחדות של הכוח האווירי. רב תכליתיות, ורסטיליות וגמישות. מאפשרות את ריכוז הכוחות ואת הסטתם המהירה ממשימה למשימה. שימור הכוח. כוח אווירי חזק, חיוני בכל משך הלחימה וגם בסיומה, ולפיכך מחייב למנוע ככל האפשר את שחיקתו. איכות גבוהה של כוח האדם ומערכות נשק, הפעלה סינרגטית של כלל אמצעי הכוח האווירי, ייחוד הכוח האווירי לצורכי הרמה האסטרטגית והאופרטיבית של המלחמה, והאחריות כוללת של זרוע האוויר למשימותיה. גורדון מנה עיקרון מרכזי נוסף, קטילת מטרות. להשקפתו, קטילת מטרות, ההשמדה השיטתית של כוחות האויב ומתקניו, היא התוצר הבסיסי של הלחימה האווירית, והיא במידה רבה תחליף לחוסר יכולתו לכבוש שטח ולהחזיק בו. לכן, אחד המוקדים של בניין הכוח ושל הפעלתו צריך להיות העצמת היכולת להשמיד מטרות רבות וממגוון סוגים, בקצב מהיר, בכל תנאי מזג אוויר ובטווחים רחוקים. גורדון סבור כי קטילת המטרות היא שמקנה לכוח האווירי את כושר ההכרעה שלו, והיא גם מרכיב חשוב בדימוי ההרתעתי שלו. לפי גורדון, עיקרון זה הוא עיקרון חדש, והוא לא הופיע במתכונתו זו אצל ההוגים הראשונים של הכוח האווירי, מפני שהטכנולוגיה לא אפשרה את מימושו. הוא טען כי כוח האדם האיכותי והתרבות המבצעית הם מן המרכיבים החשובים של העוצמה האווירית לצד מערכות הנשק והדוקטרינות. לדעתו, התרבות המבצעית משקפת את מכלול הערכים, הנורמות, אמות המידה, השאיפות והציפיות של קבוצת הליבה בחיל האוויר. היא נוגעת הן לפרט, הלוחם האווירי, הן למבנה הארגוני הבסיסי הטייסת, והן לחיל האוויר כולו. גורדון תיאר תרבות מבצעית ייחודית לחילות אוויר, וקשר את הייחודיות הזאת עם ההבדלים המהותיים הקיימים לתפיסתו בין הלחימה באוויר ללחימה ביבשה ובים. לפי גורדון, הצורך בעיצוב תרבות מבצעית ייחודית לכוח האווירי נובע איפה מתכונות היסוד שלו. לתכונות אלו כמה יתרונות כגון יכולת פעולה בזמני תגובה קצרים, פעולה בטווחים רחוקים בעומק שטח האויב, ריכוז מהיר של מאמץ וכוח אש, כושר השמדה גדול באמצעות כוחות קטנים, יכולת פעולה אוטונומית, אי תלות יחסית בטופוגרפיה של אזור הלחימה והשימוש באמצעי לחימה מתקדמים. לצד יתרונות אלו מנה גורדון גם חסרונות, כגון תלות מסוימת הולכת ופוחתת בתנאי ראות ומזג אוויר, עלות גבוהה של אמצעי הלחימה העיקריים, כוח אדם ייחודי שהכשרתו ארוכה ויקרה, רגישות גבוהה לפגיעה בכלי טייס, חוסר יכולת לכבוש שטח ולהחזיק בו, תשתית מורכבת שעלותה גבוהה, פגיעות יחסית ורגישות גבוהה להיפגעות אמצעי לחימה על הקרקע. לפי תפיסתו של גורדון, אלו הם ערכי התרבות המבצעית של חיל האוויר הישראלי, שליטה, מנהיגות והובלה. משמעת ביקורתית לרבות חופש הפעולה וההחלטה של הלוחם האווירי, איכות גבוהה, אחריות וסמכות, שמירה על חיי הלוחמים, מוכנות לקרב וכוננות, מיצוי יכולות, יוזמה ויצירתיות, נחישות ואומץ, תחקיר ביקורתי ויושרה. ספק אם רשימת ערכים זו היא אכן ייחודית לכוח האווירי, אך החשיבות של התזה של גורדון היא בהפניה תשומת הלב לכך שיכולת ההסתגלות של חיל האוויר הישראלי לשינויים הגדולים שנידונים גם בספר זה, קשורה גם ואולי בעיקר לתרבות מבצעית ייחודית שהתפתחה בו לאורך השנים. ון קרפלד, דעיכת הכוח האווירי. בשנת 2011 פרסם החוקר הישראלי מרטין ון קרפלד את ספרו The Age of Air Power. בפתח הספר כתב ון קרפלד שמטרתו היא לבחון סדרה של שאלות. האם הכוח האווירי מכוון להתקדם מהצלחה להצלחה? או שהוא כבר הגיע למה שכינה התיאורטיקן הענק של המאה ה-19 קלאוזוביץ' נקודת השיא של ההצלחה. אם יש לכוח האווירי עתיד, איך ייראה העתיד הזה? ואולי הוא בכלל בסוף ימיו? ואם כך, מי אם בכלל ימלא את מקומו? ון קרפלד אינו מומחה לכוח אווירי, אבל הוא ללא ספק אחד מהוגי הדעות החשובים בעניינים צבאיים בכלל. הוא כתב כי הוא מתרשם פחות מן הטכנולוגיה ומן היכולת המתפתחת של הכוח האווירי, ומתמקד יותר ויותר בבחינת היעילות של הכוח האווירי, לעומת אלטרנטיבות אחרות וביחס לשינוי שהתרחש באופיים של האויבים. התזה המרכזית היא כי הכוח האווירי המריא כמו רקטה, הגיע לסיאו במלחמת העולם השנייה, אך מרכזיותו וכוח השפעתו נמצאים מאז בתהליך של דעיכה. על פי השקפתו, הכישלון של התקיפה האסטרטגית על גרמניה ועל יפן סימן כבר אז את מגבלותיו של הכוח האווירי. אלו בלטו עוד יותר לדעתו בתקופת המלחמה הקרה והתבטאו בכישלונות בקוריאה ובווייטנאם. ון קרפלד סבר שכוח אווירי הוא מושג רחב מאוד, וכלל בו למשל גם את יצרניות המטוסים. התזה שלו על דעיכת הכוח האווירי מבוססת בין השאר על הירידה הגדולה בכמות המטוסים שבסדר הכוחות של חילות האוויר בעולם. את הדעיכה הוא קשר בעיקר לשינוי במאפייני האימותים ולהתפתחותן של אלטרנטיבות יעילות. צמיחתם של ארגוני טרור וגרילה וכניסתם של המלחמה לסביבה האורבנית רוויית האזרחים, העמיקו עוד יותר להשקפתו את מגבלותיו של הכוח האווירי. החימוש המונחה לא הוסיף ליעילותו, וטילים ורקטות, רחפנים וכתבאמים תופסים לדעתו את מקומם של מטוסי הקרב הפצצה המאוישים. כל אלו הובילו בעיניו לכישלונות רצופים של הכוח האווירי במלחמות, המאפיינות את העידן הנוכחי, שבהן הוא מופעל נגד מדינות חלשות או ארגונים. ספרו מסתיים בדיון הצופה את פני העתיד. הכוח האווירי ממשיך להיות כוח חשוב, אך העידן של הכוח האווירי הסתיים זה מכבר. גריי, אפקטים אסטרטגיים. בספרו Air Power for Strategic Effect, משנת 2012, הגדיר חוקר האסטרטגיה והתיאורטיקן הבריטי פרופסור קולין גריי את המושג כוח אווירי, בעקבות הגדרתו של בילי מיטשל, יכולת לעשות משהו אסטרטגי מועיל באוויר. גריי טען כי המשמעות העיקרית של הכוח האווירי היא ביכולתו לייצר תוצאות, אפקטים ברמה האסטרטגית. זווית הראייה שלו על כוח אווירי היא ייחודית, שכן היא אינה אווירית אלא אסטרטגית. הוא עסק במשמעויות הרחבות של הכוח האווירי ובחשיבותו, וכתב למעשה על מקומו של הכוח האווירי באסטרטגיה הכללית. לפי גריי, 2012, לכוח האווירי הייתה השפעה עצומה ומהפכנית על ההיסטוריה מאז ראשית המאה ה-20. זאת הייתה להשקפתו המאה וקצת יותר של הכוח האווירי. בעיניו הסיפור של הכוח האווירי הוא בלי שום ספק סיפור הצלחה גדול מאוד, והוא צפוי להיות כזה גם בעתיד. גריי ראה קרב היסטורי ברור, ישיר ועקיב, המוביל מלידתו של הכוח האווירי בתחילת המאה ה-20, דרך הפעלתו במלחמת העולם השנייה, הניסוי הגדול בלשונו של גריי, ודרך ההבטחות הלא ממומשות שלו בשנות המלחמה הקרה, ועד להפגנת יכולותיו המרשימות והדומיננטיות המוחלטת שלו בעשור של שנות ה-90. הרגע ההיסטורי של הכוח האווירי בלשונו של גריי. עם זאת, אף שגריי ייחס להופעת הכוח האווירי ולהפעלתו משמעות מהפכנית, הוא טען כי הוא לא שינה את מהותה של האסטרטגיה. לכן, חשוב לדעתו למקם את הכוח האווירי בתוך המסגרת הכוללת של מה שהוא כינה התיאוריה של האסטרטגיה. גריי הסביר כי כישלון בהפעלת הכוח האווירי קשור בדרך כלל לפער ציפיות. לכן יש לדעתו חשיבות רבה להיכרות עם יכולותיו הייחודיות של הכוח האווירי ועם מגבלותיו. בעיניו, אמנם יש עקרונות כלליים גנריים המגדירים תיאוריה כללית של הפעלת כוח אווירי, שאותם הוא פירט בספרו, אבל כדי להשיג תוצאות אסטרטגיות, יש להבין את ההקשר הקונקרטי ואת נסיבותיו של האימות, ובעיקר לעצב אסטרטגיה רלוונטית. על פי השקפתו, גם תפקידו של הכוח האווירי, בין שהוא מוביל את המערכה ובין שהוא מסייע בה, צריך להיקבע לפי ההקשר ולא לפי תפיסת על קבועה. לכן גם הדיון במה יכול כוח אווירי לעשות לבדו הוא תלוי הקשר. גריי סבור כי כוח אווירי אינו יכול להכריע לבדו. עם זאת, הוא העיר נקודה נכונה מאוד כשהסביר כי ההקשר מגדיר אמנם את ההשפעה האסטרטגית של הכוח האווירי, אבל ההקשר אינו רק נתון. הוא גם מה שאנשי האוויר מצליחים להפיק ממנו. כך הבהיר גריי את מקומם המרכזי של העוסקים בהפעלת הכוח האווירי בהתאמת הכלים להקשר המשתנה. הוא אף הטיל על אנשי האוויר את האחריות להבנת ההיבטים האסטרטגיים של הפעלת הכוח האווירי. אנשי הכוח האווירי חייבים להבין את ההיבט האסטרטגי של הכלים שהם מפעילים. אם הם לא יבינו אותו, איש לא יוכל להיכנס לחלל האינטלקטואלי הזה.
הוא עסק במפורש בטענות של ון קרפלד ואחרים על דעיכת הכוח האווירי ועל היותו הכוח של אתמול. הוא בחן טענות מקובלות בעניין זה ודחה אותן אחת לאחת. העלויות הכרוכות בהפעלת כוח אווירי הן אכן גבוהות, אבל העלויות של שהיית כוח קרקעי לאורך זמן בשטח גבוהות יותר. כוח אווירי אכן אינו יכול לשלוט בשטח, הוא אינו מתיימר לעשות זאת, ואינו מייתר את שאר הזרועות. הבעיה המוסרית של פגיעה בבלתי מעורבים חמורה יותר אם מפעילים כוחות יבשה. והקלות היחסית של השימוש הלא נכון שעושים פוליטיקאים בכוח אווירי אינה צריכה למנוע את הפעלתו למטרות נכונות. התזה של גריי היא כי הצורך בכוח אווירי הוא אמיתי וייחודי. שורשיו מגיעים מתגובה של קהילות ביטחון לסכנות מוחשיות או עתידיות. באשר לעתיד, על פי השקפתו של גריי לכוח אווירי, יש מגוון רחב כל כך של צורות, עד שהמחשבה על התיישנותו היא אבסורדית. הוא האמין שכמו בעבר, הכוח האווירי ידע להתאים את עצמו להתפתחויות ולנצל לצרכיו טכנולוגיות חדשות. לפי גריי, הטכנולוגיות החדשות שלכאורה מאיימות על הכוח האווירי, יתרמו בסופו של דבר דווקא להגברת עוצמתו. ולפיכך, הכוח האווירי היה, עודנו ויהיה גם בעתיד, מקור עשיר של מענים צבאיים לאתגרים אסטרטגיים.